אני מתחיל שוב מהדיבור המתחיל, הוא מה שמשה רבנו עליו השלום מלמדנו באומרו. כן, אנחנו רואים ש... אני לא יודע אם זה דיבור מתחיל אצל כולם, אבל כאן הוא מביא את הפסוק, ועתה ישראל מה השם אלוהיך שואל מעמך. כלומר, הפסוק הזה הוא לפי רמח"ל, תמצית כל העבודה הנדרשת מן האדם מישראל, שהרי על זה אמר משה, מה השם אלוהיך שואל מעמך כי אם. זאת אומרת, כל הרשימה כולה שיש פה, אז כל הרשימה שיש כאן, היא בעצם תמצית המלאכה של האדם בעולמו. אז בואו נקרא עוד פעם, הוא מה שמשה רבנו עליו השלום מלמדנו באומרו, ועתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך, כי אם ליראה את השם אלוהיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו, לעבוד את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו. אז אם כן, מדובר פה על סך הכל חמישה דברים. נכון? אני חוזר. ליראה, ללכת בכל דרכיו, לאהבה אותו, לעבוד את השם אלוהיך בכל לבבך ונפשך, ולשמור את מצוות השם ואת חוקותיו. זה חמישה דברים. בחמישה דברים האלה כלולה כל עבודתו של האדם בעולם הזה. פשוט. כאן כלל, אומר לך רמח"ל, כל חלקי שלמות העבודה הנרצית לשם יתברך, והם היראה, ההליכה בדרכיו, האהבה, שלמות הלב ושמירת כל המצוות. כן, הוא פשוט תרגם את זה בעברית יותר פשוטה. עכשיו, אם זה נכון, יוצא שספר מסילת ישרים, כמה חלקים היה צריך להחזיק? חמישה, נכון? יש לעומת זה... לא, יש פה 19 פרקים, לא, יותר מזה. 26 פרקים. 26 פרקים, בעוד שהפסוק מדבר על חמישה דברים. אז כנראה שהחלוקה של רמח"ל היא שונה מהחלוקה שבפסוק. נשאלת השאלה, והשאלה היא מדוע? אנחנו נראה מדוע הוא חילק אחרת. חוץ מזה, שמצד האמת, החמישה הדברים האלה מתחלקים לשתי קבוצות. הארבעה הראשונים והחמישי. הדבר החמישי מהו? שמירת כל המצוות, נכון? החמישי זה שמירת כל המצוות. שמירת כל המצוות זה לא במסילת ישרים. יש לזה ספר אחר, קוראים לו שולחן ערוך. בסדר? כלומר, ארבעה החלקים הראשונים שייכים למסילת ישרים, החמישי שייך לשולחן ערוך. הספר הזה איננו ספר הלכות. אז אם ככה, כמה חלקים היו צריכים להיות בו? ארבעה. כי הרי החמישי, אמרנו, הוא בשולחן ערוך. טוב, בואו נראה מהם החמישה חלקים האלה. אנחנו כבר קראנו את זה, את הראשון, אבל נחזור. היראה, כן, מה שכתוב, מה השם אלוהיך שואל מעמך, כי אם ליראה את השם אלוהיך, אז היראה יכולה להתפרש בכמה אופנים. היראה שעליה משה רבנו מדבר, היא יראת רוממותו יתברך. שיראה מלפניו, כמי שיראה, מלפני מלך גדול ונורא, ויבוש מגדולתו על כל תנועה שהוא בא לתנועע, כל שכן בדברו לפניו בתפילה או בעוסקו בתורתו. אפשר לחבות את המזגן, אני חושב שקצת קר מדי, לא? לפחות עליי זה... אין בעיה, כשמישהו מרצה מקום גבוה, מקום שיש מזגן, אז הוא חש את זה יותר חזק מאחר. אז איפה היינו? כן. שזה יראת הרוממות, לבוש מגדולתו. עכשיו, כדי שאני אירא מרוממותו של הבורא ואבוש מגדולתו, מה צריך שיהיה לי? ידיעה. אני צריך קודם כל שתהיה לי ידיעה ברוממותו וידיעה בגדולתו. איך אני ארכוש את הידיעה הזאת? על ידי לימוד. לימוד תורה יספיק? לא בטוח שכל דבר בתורה מלמד אותי את רוממות השם ואת גדולתו. למשל, כשאני לומד הלכות הכנת כוס קפה בשבת, שזה דבר מאוד חשוב, אני עוד לא לומד את גדולתו ורוממותו. נכון? זאת אומרת, יש לימודים מיוחדים בתורה, תורת הסוד, לימודי אמונה, רמב״ם וכדומה, מורה נבוכים, שדרכם אני יכול להתוודע לגדולה ולרוממות, ולכן זה דורש, כלומר, כדי להגיע ליראה, אני צריך יגיעה מסוימת, לימודית. כן? ברור. עכשיו, יוצא לפי זה שהמושג של יראת שמיים שיש אצל ההמון, איננו תואם את מה שמשה מבקש. כן, מה אתה אומר?
אם אין לך את הידיעה מה יגרום לך להגיע לאותם לימודים בשביל...
מה יגרום לי להגיע לאותם לימודים? זה גם שאלה. אז בהתחלה יהיו, מה שיגרום לי זה יהיו מוטיבציות לא טובות, כגון התאווה, הקנאה והכבוד, ועם הזמן זה יזדקק. זאת אומרת, בהתחלה אומרים, מתוך שלא לשמע, בא לשמע. כלומר, אדם בהתחלה לומד תורה, לומד את הלימודים העליונים האלה, בגלל שהוא רוצה שיכבדו אותו, והוא רוצה עולם הבא, או יעשה עם זה כסף, או כל מיני דברים. הדברים האלה הם אמנם לא המטרה, והם באמת הבל וריק, אבל ככה בני אדם מתחילים. כי מתחילים מהמדרגה הנמוכה. כן.
כלומר, כל ההגדרות החלקיות והגדרות שיש אצל ההמון, זה לא איזה טעות, אלא זה הדרך להגיע.
כן, זה מדרגות. כן. התורה מתחשבת בחולשתו של האדם. ולכן יש פרשה בקריאת שמע, אם שמוע תשמוע למצוותיי. אז מה מציעים לי שמה? למה זה טוב לקיים מצוות? בסוף, כן, בדיוק, יהיו לחמניות. נכון? ואכלת וסברת. עשב ושדך לבהמתך, ואכלת וסברת. כדאי לקיים מצוות, לא?
הבטחה לעתיד.
כן, אבל זה כדאי לפי זה. הבטחה לעתיד שמה שיהיה מה לאכול. כן? אני מעדיף עם נקניקיה בפנים. כן? עם חרדל, ככה, טוב. כן, האמת היא, אני לא כך אוהב את זה, אבל זה מה ש... עכשיו, לעומת זה, פרשה הראשונה של קריאת שמע, למה צריך לאהוב את השם? כתוב, השם אלוהינו השם אחד, ואהבת. כלומר, אם אתה הבנת שהשם הוא אחד, באופן טבעי, מה שיקרה זה שאתה תאהב. זה צו קטגורי של ההכרה. כן, בבקשה, אדוני, מה אתה רוצה? נכון. אתה אומר ככה, שאני אמרתי שלימוד בשביל עולם הבא זה נקרא לימוד לא לשמה. ואילו פרק א' של מסילת ישרים שכבר זכית ללמוד, אומר שכל הלימוד זה בשביל עולם הבא. אז זה אני עוד לא יודע כי לא קראתי את הפרק ההוא. אני כבר מנחש שכשאני אגיע לפרק ההוא אני לא אסכים איתך. בסדר? אבל כשנגיע לפרק, בסדר? בינתיים אני רק בהקדמה, זה מה שאני יודע. כן, הוא לא דיבר לא על עולם הבא ולא. טוב, מה זה ההליכה בדרכיו? ההליכה בדרכיו, זה הדבר השני, נכון? וללכת בכל דרכיו. כולל כל עניין יושר המידות ותיקונם. והוא מה שבערו זיכרונם לברכה, מה הוא חנון ורחום, אף אתה היה חנון ורחום. טוב, זה משפט עם כמה מוקשים, מה שכתוב כאן. כתוב כאן שללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא זה להיות מתוקן במידות. בסדר? אז מה זה מידות? יש לנו רשימה של מידות, יש למשל ספר שנקרא מעלות המידות. מכירים? רבי יקותיאל הרופא, למשפחת הענבים, אחד מגדולי איטליה בתקופת הראשונים, כתב ספר מעלות המידות. כמה פרקים יש בספר הזה? 50. 50 פרקים. כל פרק על מידה אחרת. מה זה מידת הענווה, מה זה שמחה, מה זה יושר, מה זה צניעות, מה זה חנופה להבדיל, מה זה, גם המידות הרעות כתובות שם. בקיצור, יש לנו רשימה של מידות. אז אפשר פשוט ללמוד את כל מה שכתוב שם, לקיים כל מה שכתוב שם, אתה מתוקן במידות, נכון? עכשיו, יש פה, לכאורה, הצורך, זה מה שדיברנו בהתחלה כשהתחלנו ללמוד את הספר, כשאני מדבר על תיקון המידות, זה בעצם שלמות האדם כאדם. כן, איך אומרים הערבים, איך אומרים בערבית? בין אמנש. כלומר, צריך להיות בן אדם. כן? ובן אדם זה אדם שמתנהג יפה. נכון? זה נקרא תיקון המידות. כן, בבקשה? כן, הדת הנימוסית, כן? זה גם נמצא במערל, נכון, הביטוי הזה. כן, כלומר, זה שהאדם מתנהג כראוי לפי המוסר. כן. זה שייך לפסקה הקודמת. נכון, אבל אנחנו עכשיו בפסקה ההיא, ואני באמצע המשפט, אם שמת לב. לא, סתם ככה, לא. כן, אבל חכה, חכה. יש לי איזה רעיון להגיד כאן, לא סתם אני... כן, אחר כך. כן, אז יש להיות בן אדם. לעומת זה, מה שכתוב כאן, מהו חנון ורחום, הפתה יהיה חנון ורחום, זאת מוטיבציה אחרת לגמרי. למה אני צריך להיות רחום וחנון? כי הקדוש ברוך הוא רחום וחנון. זאת אומרת שההתנהגות המוסרית שלי היא באה מתוך דבקות בבורא. זה בכלל לא אותו הדבר. נכון?
זה... אתם קדושים כקדוש אני.
כן, קדושים תהיו כקדוש אני. זאת אומרת, יש בהתנהגות המוסרית פעולה שיש לה יחס אל מי שברא את העולם. זה לא בדיוק אותו דבר. יכול להיות, אבל מה שאני רוצה לומר, גם הרמב״ם בהקדמת השמונה פרקים, הוא גם כן דן בשאלה הזאת, בשביל מה להיות מוסרי? אומר הרמב״ם, כי בסוף תהיה נביא. תהיה מוסרי, בסוף תהיה נביא. נכון? חסידות מביאה לידי רוח הקודש, ולכן צריך להתנהג במוסריות. עכשיו, מה ההבדל בין שתי ההגדרות? ההגדרה האחת היא אנושית, היא נשארת בתוך התחום של האדם, האינטרס במוסריות הוא אינטרס אנושי, בעוד שאם אני מדבר על דבקות בקדוש ברוך הוא, זה אפילו במידה מסוימת לא אינטרס של האדם, זה אינטרס של הקדוש ברוך הוא, שיהיו לו דבקים בו. כן? זה כבר, המוקד של ההתעניינות הוא מחוץ לאדם. אז יש לנו פה סתירה. עכשיו, אנחנו גם דיברנו על זה, אתם זוכרים, כשלמדנו את ההתחלה של מסילת ישרים, עמוד השער, למדנו שמסילת ישרים עוסק במוסר ויראת השם. נכון? מוסר ויראת השם. הסברנו, מוסר זה התיקון המוסרי בתור שלמות אנושית, יראת השם בתור דבקות בקדוש ברוך הוא. האם זה חופף? זה לא לגמרי חופף, כי ההנהגה המוסרית שלי משתנה לפי המוטיבציה גם כן. אבל זה כמעט אותו הדבר. לפחות פה רמח"ל, בפסקה הזאת, עושה כאילו שזה אותו הדבר. בואו נקרא עוד פעם. ההליכה בדרכיו, כולל כל עניין יושר המידות ותיקונם, והוא מה שביארו זיכרונם לברכה, מהו חנון ורחום, אף אתה יהיה חנון ורחום, וכלל כל זה, שינהג האדם כל מידותיו, לכל מיני פעולותיו, על פי היושר והמוסר. וכלל חכמנו זיכרונם לברכה, כל שהיא תפארת לעושיה, ותפארת לו מן האדם, כלומר, דהיינו, כל ההולך אל תכלית ההטבה האמיתית, דהיינו שתולדתה חיזוק התורה ותיקון אחוות המדינות. כלומר, החברה היא תקינה. עכשיו, זה נכון מה שאומר רמח"ל, טוב, הוא לא צריך שאני אתן לו ציונים. זה נכון אם אתה לוקח את אמונת היהדות כנתון. היהדות מאמינה שהשם אחד. אז אם כך, המוסריות הנובעת מהדבקות בשם צריכה להיות זהה למוסריות הנובעת מהשלמות האנושית. כן? אבל זה לא מובן מאליו, צריך להיות מודע לזה. בסדר? כן, בבקשה.
זה לא משהו שכבר הקדוש ברוך הוא הצביע בנו להיות מוסרים ברמה מסוימת?
האם זה לא משהו טבוע בנו להיות מוסרים? כן, כך אתה שואל.
כן, ברמה מסוימת.
התשובה היא לא. כן, תסתכל בתחילת ההקדמה, בדיבור המתחיל ראה. נכון? מצאת? ראה, כי אין דברי החסידות ענייני העירה והאהבה ותארת הלב דברים מוטבעים באדם. הוא כותב פורש. זה לא מוטבע בנו. אלא מה? זה כן מוטבע בנשמה שלנו. כן? כלומר, אבל הנפש היא מתנגדת לזה. אבל הנפש מתנהגת בצורה פראית לחלוטין. האדם זאב לראהו. אם אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו, חיים בלעו. כן? אבל אתה אומר, אנחנו מרגישים שאנחנו מוסריים, שיש לנו מידות טובות. אתה לא יודע מאיפה זה בא לך. זה בא לך בגלל ההשפעה הסביבתית, זה בא בגלל שאתה חונכת באופן כזה שהנשמה התחילה לחדור בתוכך. יש אלפי שנות הצטברות של הניסיון האנושי. אני אביא לך דוגמה מאוד מעניינת לזה. נגיד ככה, האם הצמחונות לדעתך זה דבר מוטבע באדם או לא? נכון, בעיקרון לא. זאת אומרת, סתם בני אדם הם אוכלי בשר, אבל יש כאלה שהחליטו להיות צמחוניים. שאלה, האם כיבוד אב ואם לדעתך זה דבר מוטבע באדם או לא? זאת שאלה.
צריך להיות מוטבע.
בוא נבדוק. היה בהודו מלך בשם אסוקה. שמעת עליו? אסוקה או אשוקה. היה מלך שחי בתקופת בית שני, בימי הזוגות. כלומר, לפני 2300 שנה. הוא היה הראשון בין מלכי הודו שהכניס את הבודהיזם בתור הדת הרשמית של המדינה. בסדר? אדם ישר. והוא עשה רשימה של החוקים שלו, ועד היום הזה החוקים האלה כתובים על מצבות אבנים בכמה מקומות בהודו ובאפגניסטן. עכשיו מה שמאוד מעניין, כשהם כותב את החוקים הוא אומר מה היה עד עכשיו ומה מכאן ואילך. אז הוא כותב, עד עכשיו אכלנו בשר, מכאן ואילך נאכל רק מן הצומח. עד עכשיו לא כיבדנו אב ואם, מכאן ואילך נכבד אב ואם. שים לב, שדבר שלנו נראה כל כך מודבר ומובן מאליו, לא היה מובן מאליו בחברה מתורבתת לפני 2300 שנה. ברור?
זה...
זה מה שאני אומר. זה שצריך לצוות, זה סימן שזה לא מובן מאליו. בבקשה. ולכן, לא, למה אני אומר את זה? מבחינה פדגוגית זה מאוד חשוב, כי בני אדם חושבים שהם לא בסדר אם הם מרגישים התנגדות למוסר של התורה, או למוסר בכלל. לא צריך להרגיש רע מזה. האדם יש לו נטייה רע, קוראים לזה יצר הרע. והתורה באה לתקן את זה. כן. למשל, אתם מכירים את הדוגמה שאני רגיל להביא לגבי הטבעיות של התפילה? כן? שתמיד המורים והדתיים, כשהם נותנים שיעור על התפילה, עושים את הטעות הפדגוגית הגדולה של חייהם, ואומרים שזה טבעי להתפלל. ואז, מה עושה התלמיד שקשה לו לקום בבוקר? כן? כלומר, אם זה נכון מה שאומר המורה, שזה טבעי לי להתפלל, אז הדבר הראשון שאני רוצה לעשות בבוקר, זה לזנק מחוץ למיטה ולהניח תפילין, נכון? אבל אני יודע, לא מעצמי, חס וחלילה, אלא מחבר שלי שסיפר לי, שקשה לו לקום לתפילה בבוקר. אז החבר שלי, לא אני, כן? אז הוא לא בסדר, הוא לא נורמלי. כן? אלא צריך לדעת, הנטייה של הנפש היא דווקא מנוגדת למוסר. אבל הנטייה של הנשמה כן מתאימה למוסר. ואז בעצם יוצא שאנחנו בחיכוך מתמיד בין הנשמה לבין הנפש. והשאלה, מי מפייס את מי? כלומר, מי מאלף את מי? זאת השאלה. כן, רצה להגיד משהו? מה?
אם
אינני
טועה, מסד מחלק את המצוות בשכליות, מקבט הביתונך, לא תרצה.
כן, כן.
שזה גם מי שלא למד תורה, בדרך כלל מקיים לבין מצוות.
כן, 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 אתה צודק, אתה צודק. יש, היה כיוון כזה בהיסטוריה של עמנו, בהיסטוריה הרוחנית של עמנו, שהיו מגדולי ישראל, ביניהם רב סעדיה גאון, שטענו שחלק מן המצוות הן טבעיות לאדם. כן, ואני שואל האם זה עומד במבחן המציאות.
מיליארדים שבעולם, לא כולם רוצחים.
לא, 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 סליחה.
שעת נפש
להורהם. סליחה, מתוך מיליארדים שבעולם, זה נכון שרבים לא רוצחים ורבים גם מכבדים את ההורים שלהם. השאלה האם הדבר הזה הוא נתון טבעי אצלם, או נתון שיתגבר על הטבע? זאת השאלה.
לפי רסאג זה טבעי.
לפי רסאג זה טבעי. ולפי פרויד? כן? כלומר, לפי פרויד, כל אדם רוצה להרוג את אבא שלו כדי לשכב עם אמא שלו. כל אדם.
מי אומר שפרויד צודק?
מי אומר שפרויד צודק? אני לא אמרתי שהוא צודק. אמרתי, אבל יש תיאוריה כזאת. בסדר? זאת אומרת שאם זה כך, יוצא שכיבוד אב ואם ואי הרציחה, זה דברים שבאים כסובלימציה, כהתגברות על הנטיות הטבעיות. כן, בבקשה. אגב, סליחה, מה תינוק רוצה כשהוא נולד? הוא רוצה לקבל. הוא רוצה לקבל. הוא רוצה חלב, הוא רוצה החלפת חיתולים, נדנוד וחום ואהבה. מה הוא מוכן לתת בשביל זה? שום דבר. ואם לא ייתנו לו, הוא יעשה בלגן עד שיתנו לו. תגיד לי, איזה התנהגות זאת? רשע. לא, הוא לא חסר דעה. אולי הוא חסר דעה. אולי הוא חסר דעה, אבל הוא לא חסר רצון. הרצון המקורי של האדם זה הרצון לקבל. אתה מודע לזה. כן, בבקשה.
אולי רואים שיש נטייה ברשות להקים בתי דינים וחוק וסדר, ואולי שיש נטייה לרצון טוב,
למוסר. אתה צודק. זאת אומרת שמה שאתה אומר שיש בתי דינים, בתי משפט וכו', זה אומר שהחברה הלכה וקנתה לה דרכי מוסר. מאיפה היא קנתה? מהצטברות הניסיון במשך אלפי השנים. יש נטייה כזאת, אבל למה היא לא הייתה מולדת בראשית האנושות? כי זה נמצא בנשמה ולא בנפש. אז הנשמה הלכה והתגברה דרך החברה האנושית, כן? בניגוד לרוסו, היה גוי אחד בשם רוסו, ז'אן ז'אק רוסו, היה משוויצריה, מהעיר ג'נבה. הוא היה משוכנע שהאדם הטבעי הוא טוב. ככה הוא קרא לזה הפרא הטוב. ושהחברה היא זו שמכניסה את הרע לאדם. אבל אנחנו רואים דווקא במציאות את ההפך. שהאדם הטבעי הוא פרא אדם. ושדווקא החברה היא זו שחינכה אותו לרע. מה?
השני זה פרויד.
השני זה פרויד, כן. אני חושב שפרויד בנקודה הזאת בוודאי צודק. כן.
יש משפט או פסוק שאומר, אשר עשה את האדם ישר, והם הכי
שמור לשבוע. נכון, אתה אומר, והאלוהים עשה את האדם ישר, והם מה ביקשו חשבונות רבים. נכון? אז אם כן, זה סותר את מה שאמרתי. לא נכון, זה לא סותר בכלל. בוודאי שלו. האלוהים עשה את האדם ישר, זה הנשמה שלו. בסדר? ויצר לב האדם רע מנעוריו, זה הנפש שלו. אתה מבין את ההבדל? כמו השאלה, מהו הנושא שהפסוק מדבר עליו? מה אתה אומר? מה זה מצפון? אני לא יודע. זאת מילה שלא קיימת בעברית. כלומר, ודאי, היא מילה עברית, אבל היא לא מהלקסיקון של היהדות. אז זה סימן שזה לא קיים. כן. זאת המצאה סטואיקנית. היו מה שנקרא האסכולה הסטואית בימי בית שני, היו חכמים, יווניים בעיקר, שהחליטו שיש באדם מה שנקרא מצפון, איזה מין אל קטן שנותן לו צווים. כן. אבל זה לא, אצלנו אין מושג כזה, יש נשמה. כן. מה? לא, 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 זה לא מה שהם חושבים. כן.
אולי מה שאברהם אבינו אומר על אבימלך, למה אתה אומר החוקי? אין יראת אלוקים, אין מצפון.
יראת אלוהים זה לא מצפון. יראת אלוהים, סליחה, סליחה, אדוני היקר. סליחה, אדוני היקר. אברהם אבינו אמר, אין יראת אלוהים במקום הזה. נכון?
והרגוני.
נכון? האם אברהם אבינו אמר את המילים, אין מצפון במקום הזה? שים לב שהוא לא אמר את המילים האלה. הוא אמר, אין יראת אלוהים. כלומר, אברהם מייחס את ההתנהגות המוסרית האולטימטיבית לזה שיש יראת אלוהים. לא לזה שיש מצפון. בסדר? הוא לא היה קנטיאני.
במקום מצפון אפשר לומר בעברית תת מודע, שאתה תמודע מתגבר מדי פעם.
אני לא יודע, אני לא מכיר את המילים האלה. לא יודע. אני אדם מאוד צר אופקים. מה שאני, מה לי יש להיות כתוב, אני להבין. כן.
הביטוי מוסר כליות, מה?
מוסר כליות, כן. יש דבר טבעי כזה. כן, אבל המצפון, המצפון זה מין מדרגה אמצעית מעל הטבע. ומתחת הנשמה. מושג כליות זה שהאדם צבר בקרבו כל מיני עקרות, והעקרות האלה מייסרות אותו. טוב, מה קשה, אדוני?
לא הבנתי לעשות את היחס שבין תיקון המידות הפרטני של הרשימה של המידות ובין הדיקות בשם, מידות השם. אז מה היחס גם? אז מה זה תיקון המידות? תיקון המידות זה...
תיקון המידות, יש תפקוד של תיקון המידות. בסדר? כן, הרבה, הרבה טוב. עכשיו, השאלה היא, האם אני צריך את הקדוש ברוך הוא בשביל זה או לא? לכאורה לא צריך. אתה אומר לי, מה זה לשמוח, מה זה להיות ענב? אני לא צריך את הקדוש ברוך הוא בשביל זה. נכון. לא, זה גם אמיתי. זאת אומרת, יש מה שנקרא תפקוד של החברה כחברה. והכרות מוסריות כהכרות מוסריות. ויש מי שעושה את זה בשביל להידבק בשם, ואז הוא חייב את הקדוש ברוך הוא בשביל זה. בסדר? האם יש חפיפה בין שני העולמות? רמח"ל אומר לך שכן. זה לא לגמרי ברור, מה שאני אומר, כן.
אז הוא אומר שכן.
הוא אומר שכן, צריך לברר מניין לו. כן, אנחנו גם נראה במהלך הלימוד שיש כמה דברים שצריכים ברור בתחום הזה. בסדר? טוב. כן.
אפשר להגיד שחברה מתוקנת נותנת אדם להכרה נשמתית בעצם, ואז הוא...
חברה מתוקנת זה סימן שיש בה כבר הכרה נשמתית מסוימת.
ואז זה בעצם באדם צומח.
כן, זה צומח. כן. רציתי לשאול משהו על העירה, לא? על עירת הרוממות, חוץ מזה. אוקיי. האהבה. כן, הדבר השלישי שמוזכר בפסוק. ולאהבה את השם אלוהיך. מה זה אהבה? שיהיה נקבע בלב האדם אהבה אליו יתברך, עד שתתעורר נפשו לעשות נחת רוח לפניו. כמו שליבו מתעורר לעשות נחת רוח לאביו ולאמו, ויצטער אם חסר זה מצידו או מאחרים, ויקנה על זה. מה זה יקנה? הכוונה יהיה קנאי, כן? נלחם, וישמח שמחה רבה בעשותו דבר מזה. שימו לב מה לא קיים פה בדברי רמח"ל. אינטרס. פה הרמח"ל איננו מדבר כלל על השכר שאני עשוי לקבל מזה או כלי. שלמות הלב, הדבר הרביעי. איפה לא ראה שלמות הלב בפסוק? בכל יום חוב כל נפשך. מה? מה? כן, שאדם אומר...
הוא אומר שאין אף כל אביו ולאמו. זאת אומרת...
כמו שהוא רוצה לעשות נחת רוח לאביו ולאמו. עכשיו, אנחנו עוברים ל...
זה דווקא מאביו ואמו הוא
כן.
לכבד את השם.
הדבר הרביעי, שלמות הלב. מאיפה הוא לקח שלמות הלב בפסוק? לעבוד את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. הוא שתהיה העבודה לפניו יתברך בתואר הכוונה, דהיינו לתכלית עבודתו בלבד, ולא לשום פנייה אחרת. כלומר, מה שנקרא לשמה. ונכלל בזה שיהיה ליבו שלם בעבודה, ולא כפוסח על שתי הסעיפים או כעושה מצוות אנשים מלומדה, אלא שיהיה ליבו, כל ליבו נתון לזה. שמירת כל המצוות, איפה הוא לקח את זה בפסוק? מה? הנקודה הזאת.
כמו שיצר בית השם לשם שמיים, מה הכוונה לשם שמיים?
מה הכוונה לשם שמיים? שמת לב שאני התחמקתי מזה? לא, לא, בהחלט, אתה צודק. אני התחמקתי כי זה באמת נושא מאוד רחב. אבל כן אומר... לא, יש חמש הגדרות לפחות של מה זה לשמה. לכן אני לא נכנסתי לזה. אבל בואו ניקח את ההגדרה שלו. דהיינו לתכלית עבודתו בלבד ולא לשום פנייה אחרת.
זאת אומרת, מה שאמרנו קודם, שאפילו שהוא אומר שלעבוד השם, לדרגת הנבואה, גם זה בעצם לא לשמה.
השאלה, למה אני רוצה להיות נביא? יש שתי אפשרויות. אני רוצה להיות נביא כי שמעתי שהנביאים הם אנשים מאוד מיוחדים, מאוד, שמאוד מכבדים אותם. יש אפילו ספר ספרים בתנ"ך עם השם שלהם. אז כדאי להיות ברשימה. זה אפשרות אחת. או אדם רוצה להיות נביא כי הוא רוצה לגאול את השכינה ממעשרה. מסכנה השכינה. אין לה עם מי לדבר. אז למענה. כן. עכשיו אתה רואה שירמיהו הנביא, הוא לא רצה להיות נביא. נכון. שמירת כל המצוות. אז למה הוא הסכים להיות נביא בסוף? צריך לעשות ג'סטות לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זקוק לנביאים. כן, הוא צריך נביאים, אז תן לו. שמירת כל המצוות. איפה הוא לקח שמירת כל המצוות בפסוק? לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו. שמירת כל המצוות כמשמעו, דהיינו שמירת כל המצוות כולן, בכל דקדוקיהן ותנאיהן. איפה מבואר הדבר הזה? בספר השולחן ערוך. כן.
בכל לבבך ובכל
נפשך, זה כלול בשלמות הלב. בסדר? והנה, כל אלה כללים צריכים פירוש גדול. אז לפי זה היה צריך לחלק את ספר מציאת ישרים לארבעה חלקים, ומצאתי לחכמנו, זיכרונם לברכה, שכללו החלקים האלה בסדר וחילוק אחר יותר פרטי, ומסודר לפי ההדרגה המצטרכת בהם לקנות אותם על נכון. כלומר, יש במקום הפסוק, יש רשימה של המידות כפי שזה מופיע אצל חז"ל. והוא מה שאמרו בברייתא, הובא בש"ס, במקומות שונים בש"ס, ואחד מהם בפרק לפני עדיהן, וזה לשונם. למה הוא מביא דווקא זה שלפני עדיהן? כי הברייתא הזאת מופיעה במספר מקומות, גם בש"ס וגם במדרשים, ובכל אחד מהמקומות האלה הרשימה שונה. אז לכן היה צריך לבחור מבין כל הרשימות, רשימה שעל פיה רמח"ל יבנה את ספר מסילת ישרים. וזה שונה. מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פירישות, פירישות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה לידי ענווה, ענווה מביאה לידי יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה לידי רוח הקודש, רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים. וחסידות גדולה מכולם, שנאמר אז דיברת וחזון לחסידיך. כמה מידות מוזכרות פה? 12. אם אני אקח תורה כראשונה, רגע רגע, יש פה כמה שאלות. זה לא סימפטי לומר שיש מלחמה בין הנפש לנשמה. לא יותר טוב להגיד שהנפש באמת כן מוכנה כמו הנשמה, ורק מבחינה חיצונית היא מנועה ותפקיד הנשמה לחשוף את הנפש האמיתית? תגיד ככה, זה אותו הדבר. רק שתדע לך שזה גם לא סימפטי להגיד שהנפש מתאימה לנשמה, כי אז אם אני לא מרגיש התאמה לנשמה, אז אני מרגיש אשמה. כבוד הרב, שלום, מה ההבדל בין הנפש לנשמה? ומה פירוש תהי נפש אדוני צורה בצור החיים? ומה פירוש נשמת כל חי? האם הנשמה לא תהיה צורה בצור החיים? הנפש זה החלק שבי שאומר אני. הוא החלק הטבעי שבי. הנשמה זה החלק האידיאלי, העילאי שלי. נפש אדוני צורה בצור החיים, הכוונה שהנפש תתחבר אל הנשמה. שלום הרב, אם... איך ממה שכתוב מסכת אבות, כל שהיא תפארת לעושיה, הרמח"ל הבין שזה חיזוק התורה דווקא. לכאורה מדובר על פרט וכלל, לעושיה ומן האדם, תודה. עושיה הכוונה לקדוש ברוך הוא. הרמב״ם כותב שישראל הם רחמנים וכו'. פעם הרב אמר שזו תוספת מוסר, אבל המידות שמזכיר הרמב״ם הם אנושיות בלבד. זאת אומרת שיש בטבע של היהודים רחמנות, כן, זה גם נכון. כלומר, זכינו שגם אפילו מבחינת הטבע יש לנו נטיות חיוביות. אם העבודה המוסרית של האדם היא בגלל שהוא אדם, כמו שכותב המהר"ל בהקדמה לדרך חיים, מדוע יש הנהגה מוסרית שקשורה לדבקות בשם? הרי המוסר זה דבר אנושי, ודבקות זה אלוהי. טוב, אז זה בדיוק הנקודה שצריך פה לברר. הקדוש ברוך הוא, איך הוא מתייחס אלינו? על פי איזה אמות מידה? גם על פי אמות מידה מוסריות. ולכן המוסריות יכולה לשמש באותה עמידה לקשר בין אדם לחברו כמו בין אדם למקום. טוב, אז בואו נראה. עכשיו יש לנו פה רשימה של 12 מידות. מתוך כל ה-12 מידות האלה, רמח"ל בספר מסיעת ישרים מבאר רק 9 מהן, והוא משמיד 3 מהן. הוא משמיד את הראשונה, את ה-11 ואת ה-12. המידה הראשונה שרמח"ל מבאר היא מידת הזהירות. סימן שהוא הוריד את המילה תורה, נכון? והמידה האחרונה בספר מסיעת ישרים היא הקדושה. אז הוא הוריד רוח הקודש ותחיית המתים. למה? פשוט מאוד. ספר מסיעת ישרים זה ספר מוסר, לא? מוסר זה מה שאני יכול לעשות. תורה, מי עושה את זה? הקדוש ברוך הוא נותן את התורה. אז זה לא בספר מוסר. רוח הקודש, תחיית המתים, מי עושה את זה? הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, במילים אחרות, אני קיבלתי תורה, ואני עתיד לקבל רוח הקודש. כן? זה שתי קצוות. תורה זה בא מלמעלה, רוח הקודש זה עתיד לבוא מלמעלה. אבל אני כבר לא במתן תורה. ואני רוצה לחזור לרוח הקודש. אז יש לך 9 מידות, זהירות, זריזות, נקיות, טהרה, פרישות, חול. עד שאתה תגיע. מובן?
אבל איך זה לפי שער הקדושה? זה אותו, כי שער הקדושה זה בעצם איך להגיע לידי רוח הקודש.
נכון.
הוא כן מכתב המידות.
אותו דבר. גם בספר שער הקדושה זה בדיוק אותו עיקרון. הרי לפי שער הקדושה, איך מגיעים לרוח הקודש? מתקים את המידות, ואחרי זה מקיים את המצוות, ואחרי זה יודעים את השם, נכון? אז זה בדיוק אותו דבר שיש פה. מידות זה מסילת ישרים, מצוות זה שולחן ערוך, ודעת אלוהים זה הלימודים הגבוהים.
אבל רמח"ל אמר מחסיר את זה.
רמח"ל מחסיר את זה בספר הזה. רמח"ל מאמין בחז"ל.
ברור.
נו. אז רמח"ל אומר לך, כשאתה עוסק במידות, עבודת המידות היא מהזהירות עד הקדושה. זה הכל. זהו, זה מה שהוא אומר. כן, בבקשה.
בבית שהרב זיהר, ממעמד הר סיני לחזרת חודש ודואר,
הישראלית,
העולמית, קורה
עד עכשיו.
כן, נו.
זה משהו שפונה לבן אדם הפרטי.
לא, תורה זה פונה לכלל ישראל.
כן, אבל המידות...
המידות זה איך שאני כפרט אזכה לרוח הקודש של כלל ישראל.
לפי זה הרבה אנשים חיים ונפטרו לפני שזה, אבל זה חמוד.
הרבה אנשים שקיימו את כל זה לא זכו לרוח הקודש, אתה אומר. וזאת מניין לך? לא, איך אתה יודע שהם לא זכו לרוח הקודש?
לרוח הקודש הכלי
זה... לא, אני מסביר. רגע. אני אסביר, תן לי שתי שניות, אני אסביר. קורח אמר, כל העדה כולם קדושים. נכון? צדק או לא צדק? לא צדק. עובדה, הוא נבלע באדמה, מה זאת אומרת? כן? לא נכון. לא כל העדה כולם קדושים. אבל מה כן נכון? כל העדה כולה קדושה. כל העדה כולה קדושה. כלומר, מצד הכלל. העדה היא כולה קדושה. אבל הקדושה שנמצאת בכלל לא נמצאת אצלי בפרט. אז עכשיו, העבודה שלי זה להיות קדוש ברוח הקודש, כדי לזכות באופן פרטי למה שהאומה ככלל זכתה. מובן?
רוח הקודש כאן במדרגה פרטית.
נכון, יפה, נכון, נכון.
ותחיית המתים שזה
כן. לא, תחיית המתים זה אחר כך יזכו. זה אף אחד לא זכה בינתיים.
אה, וזה גם כולם יזכו.
כן. עכשיו, מה?
אי אפשר להגיע לזהירות בלי תורה. תורה מביאה לזהירות.
אתה אומר שאי אפשר להגיע לזהירות בלי תורה. וזאת מניין לך?
תורה מביאה לזהירות.
תורה מביאה לזהירות. האם כתוב רק תורה מביאה לידי זהירות? לא. זהו.
עכשיו, זה בסיס שיש לדבר כאילו... אם בונים את זה לפי הברייטו, לפי הרעיון של הברייטו, הוא היה צריך לתת. גם בעבודת המישות צריך לפתוח בתורה.
לא.
למה לא?
כי אתה אומר שרק תורה מביאה לידי זהירות לפי הברייטה, וזה לא נכון. כן.
המדרגת תחיית המתים מופיעה למעלה. כל מי שלא עבר את כל המדרגות הקודמות לא יזכה בתחיית המתים.
כנראה. הברייתא אמרה שתורה מביאה לידי זהירות, זה נכון. האם הברייתא אמרה רק תורה מביאה לידי זהירות? לא.
למה לא כתבו את רוח הקודש לא רק...
מה?
שאר הדברים לא צריכים את הסדר הזה.
שאר הדברים לא צריכים את הסדר הזה, למה? תורה מביאה לידי זהירות. זהירות מביאה לידי זריזות, מה הבעיה?
לא, לא
רק זהירות בעד הסדר. נכון, אבל אם אתה רוצה, תשתמש בזה. זה כדאי. כדאי להשתמש בסדר הזה, כי אם לא תשתמש בסדר הזה, יהיה לך בלגן. והשאלה אם בסוף תקבל תוצאה חיובית. עכשיו, אני רוצה קצת להתקדם פה.
רגע, אז מה אתה מתאים לתוצאות
מתורה? אני עוד לא יודע. עכשיו, והנה על פי הברייתא, מה שלא כתוב אני לא יודע. מה? 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 רוח הקודש זה הביטוי שחז"ל משתמשים בו כדי להגיד נבואה. בעברית מאוחרת יותר עשו הבחנות בין נבואה לרוח הקודש. מה ההבדל? אני לא יודע כי זה לא הנושא של השיעור. עכשיו, והנה, על פי הברייתא הזאת, הסכמתי לחבר חיבורי זה, ללמד לעצמי ולהזכיר לאחרים, שימו לב לענבה שיש פה, תנאי העבודה השלמה למדרגותיהם. עכשיו, אם זה נכון מה שהוא אומר, אני רוצה להבין מה הקשר בין זה לבין הפסוק שהוא הביא.
אמרנו שבפסוק יש, אני מציע שנעשה עבודה פה על הלוח. יש אהבה. לא, סליחה. משה רבינו התחיל עם יראה, נכון? רואים טוב על הלוח או לא?
כן.
טוב. ויש חוץ מזה אהבה, ויש גם הליכה בדרכיו, ויש גם שלמות הלב, ויש גם קיום המצוות. זה בעיה שזה לא כותב טוב. טוב. ובכן, קיום המצוות שמתי פה אחרי קו, בגלל שזה לא הנושא של ספר מסילת ישרים. אז כך שאנחנו לשעתו, אנחנו נוכל למחוק את זה. עכשיו יוצא, עכשיו, הליכה בדרכיו, זה כל המידות כולן, נכון? עכשיו, כל המידות, הן מזיגה של שתי הקצוות, הרי יראה ואהבה, זה בדיוק הפוך. אהבה זה סימן לקרבה, יראה סימן לריחוק. אני רוצה שאת כל המידות כולן, אני יכול לכלול בין אהבה לבין יראה. נכון? אני רוצה שאני פטור מלכתוב את הליכה בדרכה, נשאר לי רק יראה אהבה ושלמות הלב. יוצא לפי זה שיש לי שלושה סוגים של מידות. אוקיי? אין פה שום דבר שכותב. אין שום דבר שכותב. אז יהיה בעל פה, כי זה נגמר, זה כבר לא עובד. עכשיו, טוב, לא נורא, נסתדר גם. אתם תרצחו לרשום את זה בדפים שלכם. אז אם כן, אנחנו ראינו שיש שלושה סוגים של מידות. יש מידות ששייכות ליראה, מידות ששייכות לאהבה, מידות ששייכות לשלמות הלב.
זה הליכה בדרכה, זה לא היה
בפני עצמו. הליכה בדרכה?
העובדה שהפסוק חלק זה לחמישה, זה לא
לרשות. ודאי, אני אסביר את זה. הפסוק הזה גם. הפסוק, הוא רוצה להסביר לנו מהו האידאל. ולכן הפסוק הוא בכלל לא פדגוגי. הוא לא אומר איך קונים את המידות. בסדר? מה שאין כן, הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, שהיא אומרת מה שהפסוק אומר, רק היא אומרת את זה באופן פדגוגי. איך קונים את המידות? מתודה. בסדר? עכשיו, בואו... מה? ההליכה בדרכיו ירד מסיבה פשוטה. כי זאת מזיגה. כל המידות כולן הן מזיגה של, בפרופורציות שונות, של יראה ואהבה.
זה מה שלמות הלב גם
בעורד. מה? שלמות הלב זה משהו אחר. זה הכוונה שיש בלב. למה יש לי אהבה? למה יש לי יראה? בסדר. עכשיו אני רוצה גם להוסיף עוד משהו. אם זה נכון, הספר מסיעת ישרים צריך להתחלק לשלושה חלקים. חלק על יראה, חלק על אהבה, חלק על שלמות הלב. אבל אתם זוכרים שאנחנו למדנו שיש ארבעה שלבים בהתפתחות של האדם? הנקראים ישר, צדיק, חסיד, קדוש. זוכרים את זה או לא? כן. ישר זה מי שרוצה לקרוא את מסילת ישרים. אבל הוא עוד לא טוב, כן? הוא רק ישר, יש לו כוונה טובה. צדיק זה מי שכבר קנה לעצמו את שלושת המידות האלה. איך זה נקרא? אז אתם תשימו פה, פשוט חבל שאין לי פה, אולי המרקר הזה עובד, אפשר להשתמש בו רגע?
כן.
מה? יפה מאוד. אז אם כן, אנחנו נעשה, אפילו זוהר, אנחנו נכתוב פה צדיק, חסיד וקדוש. יש היראה של הצדיק, קוראים לזה זהירות, זה אפילו זוהר. אהבה של הצדיק זה ריזות ושלמות הלב נקיות, נכון? זה המידה הראשונה במציאת ישרים, זאת השנייה, זאת השלישית. אם קנית מידות 1, 2, 3, אתה צדיק. אחר כך יש לכם שלוש מידות כדי לקנות חסידות. הפרישות, טהרה, חסידות. הזהירות של החסיד נקראת רשות. הטהרה זה שלמות הלב של החסיד, והחסידות זה שלמות הלב, זה האהבה של החסיד. אז מי שגנה 4, 5 ו-6 הוא חסיד. מה נשאר לנו כדי להיות קדוש? ענבה, יראת חייב, קדושה. בסדר? לא זכה, יראת חייב, ענבה וקדושה. יראת חטא, איפה נשים את זה? באיזה צד? באהבה, כמובן. יראת חטא. זה המידה השפית. ענבה, איפה נשים את זה? ביראה. נכון, אז יוצא 8. אז מה נשאר לנו לקדושה? לא, אין לנו ברירה. בגלל האלימינציה, אז אנחנו נשים את הקדושה פה בשלמות הלב, יוצא את האש. זאת אומרת, אתם רואים, תודה רבה, אתה יכול לקחת את זה בחזרה. כן, אני יודע שקצת קשה לראות, אבל זה יותר טוב מכלום. אתם רואים? אמירת חטא
זה לא
בהירה? מה? אמירת חטא זה לא בהירה. אמירת חטא זה באהבה, אתה תראה.
הייתי כתוב על דבר, למה?
כן, לא, כשאתה תראה את מה שעובר על אמירת חטא, אתה מיד תבין מדוע שמתי את זה באהבה. זאת אומרת שכל המידות, שכל התוכנית שכתובה בפסוק הזה בספר דברים, היא מקבלת ביטוי מעשי, טכני, אפשר לומר, בברייתא של רבי פנחס בן יאיר, וזה מסתכם בתשע המידות שספר מסילת ישרים דן בהן. עד כאן מובן? עכשיו, מתוך כך אנחנו יכולים להמשיך את ההקדמה. ואבאר בכל אחד, אז ועל פי הברייתא הזאת, הסכמתי לחבר חיבורי זה, ללמד לעצמי ולהזכיר לאחרים תנאי העבודה השלמה למדרגותיהם. ואבאר בכל אחד מהם ענייניו וחלקיו ופרטיו, הדרך לקנות אותו, ומה הם מפסידיו, והדרך להישמר מהם. כלומר, רמח"ל מבטיח לנו לעסוק בארבעה תחומים בכל מידה. מהי המידה? איך קונים אותה? איך מפסידים אותה? ואיך נשמרים ממה שמפסיד אותה? ארבעה דברים. כך בכל מידה ומידה יעשה רמח"ל. לפעמים קצת יפרט, לפעמים פחות יפרט. אבל בעיקרון זה אותו העניין. כן, כי אקרא בו אני וכל מי שימצא בו נחת, למען נלמד להירא את השם אלוהינו ולא תשכח ממנו חובתנו לפניו. אגב, אני רוצה להגיד לכם שהיו לרמח"ל מתנגדים כידוע. כן, היה למשל רבי יעקב עמדין, היה מגדולי מתנגדי רמח"ל, אבל כשהוא קרא את הספר מסילת ישרים הוא אמר, הספר הזה בסדר, אין בו דוב. כשהוא קרא את מסילת ישרים, טוב, ואשר חומריות הטבע משתדל להסיר מליבנו הקריאה וההסתכלות, יעלה על זיכרוננו ויראנו על המצווה עלינו, והשם יהיה בחסלנו וישמור רגלנו מלחד, ותתקיים בנו בקשת המשורר האהוב לאלוהיו, הורני השם דרכך, אלך בעמיתך, ירד יחד לבבי, ליראה שמך, אמן, כן יהי רצון. בשעה טובה, סיימנו את ההקדמה של ספר מסיעת ישרים, אשרנו מתוך חלקנו. שלום. ואני מזכיר, יש